טיפה באיחור. היום אנחנו בעזרת השם נלמד על פרשיות מטעות מסי, בסדר, לקראת השבת הקרובה. שבוע שעבר לא היה שיעור, היה כבר לא זוכר מה היה, מה היה? צום י"ז תמוז, נכון, אבל באמת בימי שלושת השבועות אנחנו ננסה לחבר את הדברים. שבוע הבא בעזרת השם אנחנו נקדיש את השיעור ביום ראשון לקראת תשעה באב, בסדר, לקראת הימים הללו, ככה פחות פרשיות השבוע, אבל זה כאמור בשבוע הבא. השבת אנחנו מסיימים את ספר במדבר בפרשיות צמודות, מטות מסי, ממש בקצרה כדי שככה נוכל לראות את התמונה הכוללת. אז אני מזכיר מה ראינו בספר במדבר. ספר במדבר זה הספר שכשמו כן הוא, אנחנו נמצאים במדבר, נמצאים בתנועה, נמצאים במצב קיצון, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. ודיברנו איך כל הפרשיות שהמסע של עם ישראל במדבר לא סתם מפורט בצורה כל כך מדוקדקת בפרשיות השבוע, כי אומרים חז"ל על הפסוק, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, זה דור המדבר שכל הדורות כולם כלולים בו. זאת אומרת, מה שקרה לעם ישראל בדור המדבר, זה איזשהו DNA, כן? מיפוי של כל מה שיקרה לעם ישראל מהלך הדורות. המסע הזה במדבר, זה נמשל למסע החיים, למסע הדורות שכל אחד מאיתנו עובר, וכל פרשייה היא מדברת על נדבך אחר, בזמן שאדם נמצא במדבר, בתנועה, בהתמודדות עם מציאות קשה, איך אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא גם ברגעים הללו. אז זה התחיל מפרשת במדבר, פרשייה הראשונה שעסקה בסדר. דיברנו הרבה שצריך בתנועה במדבר, צריך את סדר תנועה של המחנות, של הדגלים. לפני שאדם הולך למסע החיים, צריך קודם כל את הכיוון, את השליטה, את האמונה שהקדוש ברוך הוא מוביל אותו. משם המשכנו לפרשת נסו, שדיברנו על זה ש... לא מספיק רק לשרוד במדבר, אלא צריך להתנשא. הנשיאים, שזה התפקיד שלהם, הם לוקחים את עם ישראל על ידי העגלות, עגלות הבקר, על ידי הקורבנות, ונותנים לנו התנהלות בחיים, לא רק באיזה, אנחנו מסכנים ואיכשהו אנחנו שורדים, אלא מתוך נשיאת ראש, מתוך סקיפות קומה, מתוך שמחה. משם פרשת בעלותך, זה פרשה שדיברה איך מתעלים. זאת אומרת, יש לנו את המדרגה הגבוהה שמשה רבנו מציב, כן, איזה נבואה, ועם ישראל נמצא שם באיזה פער, קשה לו, חסר לו בשר, לא ברור לו איך משה פורש מהאישה וכו'. ופרשת בעלותך מלמד לנו איך הכל מחובר לתורת משה, איך משה רבנו הולך ומרומם אותנו. משם הגענו לפרשת שלח לך, נכון? אני לא מתבלבל. פרשת ששלח לך, שאיך אדם נהיה שליח של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. המרגלים הם הדוגמה הלא טובה, אבל אנחנו בניגוד למרגלים, דרך הלימוד של הקורבנות, אנחנו מוכנים למסור את הנפש ולעשות את מה שנכון לפני הקדוש ברוך הוא, לא רק מה שנותן עכשיו את התועלת המיידית וכולי. זה פרשת שלח לך. משם הגענו לפרשיית קורח, נכון? כן, קורח, שלפעמים אדם בתוך המסע הארוך הזה במדבר, בחיים, הוא רוצה להפוך את החיים לקרחת יער. להגיד, הכל פה אותו דבר, כל העדה כולם קדושים, עזבו אותנו מפרטים, עזבו אותנו ממאבקים, מהתמודדויות, כן, יחד יחד כולנו, אין הבדל בין גדול לקטן, על זה אחת הסיבות שחרבה ירושלים, בסדר, זה קשור לימים הללו. גם מה שכוח הזה ייסד את התפיסה הנוצרית, שאין אין פרטים, אין מצוות, וגם את זה אנחנו עוברים ומבינים שזו לא הדרך. מפרשת קורח מגיעים פרשת חוקת, שאנחנו נתקלים בחוק. חוק, אמרנו, זה איזשהו קיר שנפגשים במציאות, דברים לא מובנים, כמו פרה אדומה, שהיא מבטאת ההתמודדות עם מוות, עם מציאות קשה, שלא ברנו איך אפשר להתגבר עליה. זה ממשיך עם חטא מי מריבה, שנתקלים בסלע, שלא מצליחים להוציא ממנו מים, ואנחנו מקים את הסלע ויוצאים ממנו מים בקושי, אבל צריך לדעת איך מדברים אל הסלע, המוות של מרים, המוות של אהרון, כל זה ראינו בפרשת חוקת. משם פרשת בלק, מלשון בוקה ומבולקה, בלגן, אדם כמו בלעם, בלי עם, אדם שאין לו מבט כללי, לא לאומי, אלא מבט פרטי, והוא רוצה שהכל יהיה בלגן, חסר סדר, הפסימיות, העין הרעה, שאיך אנחנו מצליחים לצמוח גם מתוך המבט הזה. ופרשת פנחס, שלא יצאנו ללמוד את זה השנה, אבל אתם יכולים להסתכל באינטרנט משנה שעברה, זה פנחס, זה, אני אומר את זה משפט אחד, המילה פנחס, חז"ל דורשים פנחס, שמה יחוס, שמה ירחם, שיש מגפה, נכון? שיש משבר, שיש קשיים, אז יש דמויות כמו פנחס, שהן לא מרחמות על עצמם, לא חסות על עצמם, לא מתבחיינות, כמו שהעם שם בוכה למשפחותיו, לא יודע מה לעשות, פנחס יודע לנהל את מה שצריך במקום הנכון, בזמן הנכון, וזה שממשיך כל הפרשה ביחס לקורבנות, כן, שקורבנות הציבור של עם ישראל הם לאט לאט גורמים לאנשים להתחדש ולהחזיק מעמד גם ביום יום, עולת התמיד, גם בשבתות, גם בראשי חודשים, גם במועדים. הרעיון הכללי שגם בזמן מגפה על כל המשמעויות שלה, כן, לא רק מגפה גופנית, אלא שיש נפילה, תמיד צריך להחזיק עמדה ולהסתכל על המבטים, על המבט הארוך, החזק. זוהי פרשת פנחס, וכעת אנחנו מגיעים לפרשיות מטות מסעי. זה שתי פרשיות, זה המון דברים, אז אנחנו נגיד זה בעל פה, ואז כמו תמיד ננסה לחרוז את הכל. אז מה מכילות פרשיות מטות מסעי ברמת הפשט? דבר ראשון, פרשת מטות מתחילה בנושא הנדרים. בסדר? איך אדם נודר נדר? תכף נבין מה זה. התורה מקדישה לזה המון המון פסוקים. איך נודרים נדר, איך מפירים נדר וכו'. לאחר מכן יש את המלחמה האחרונה שמשה רבנו עושה. זה מלחמה נגד בני מדיין. זה פרשת מטות. וקורה שם איזה משהו משונה. עם ישראל מחיה את הנקבות. קיצור, לא מתנהל לפי מה ש... משה אומר להם, וזה גורם למשה רבנו לכעוס עליהם, ומתוך כך גם מתבררים דיני טומאת כלים. זאת אומרת, משה רבנו כועס על עם ישראל שהם לא עשו כמו צריך, ואומר, חלק ממה שצריך לעשות זה עכשיו לקחת את הכלים שלקחתם בשבי מבני מדיין, וצריך לטהר אותם. כל מיני לומדים משם דנים איך מתארים כלים שנטמעו בטומאת מת. משם, אחרי שאומרים את כל הפירוט הזה, יש לנו את חלוקת הארץ לנחלות. נכון, אני לא מזלזל. לא, סליחה, זה בפרשת מסעי. מסתיימת פרשת מטות בסיפור משונה על בני גד ובני ראובן. כן, לא מבלבל. כן, בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, שניים וחצי שבטים, שאומרים אנחנו רוצים להישאר בעבר ירדן המזרחי, שם באזור רמת הגולן, יש פה ערים בצורות, יש פה ערי מקנה, זאת אומרת יש פה אדמה חקלאית טובה, יש לנו הרבה בהמות שהן יכולות לראות פה באזור, באזורי מקנה, ומשה בהתחלה לא אוהב את זה, אבל בסוף הם מוכנים, הוא מוכן שהם יישארו שם, ושניים וחצי שבטים נשארים בעבר ירדן המזרחי, ושאר השבטים ימשיכו לעבר ירדן המערבי. זו פרשת מטות. ואז פרשת מסעי מתחילה בפירוט של כל המסעות שעם ישראל עבר במדבר, 42 מסעות, כל מה שמתואר בספר, וייסעו מפה, ויחנו פה, וייסעו מפה, ויחנו מפה. גם לא ברור למה אנחנו צריכים את כל הפירוט הזה, אבל הנה התורה זה. ומשם יש לנו ציווי שאתם נכנסים עכשיו לארץ ישראל, תשמידו את כל הערים של עובדי עבודה זרה. יש פה כל מיני מקומות שאל תשאירו אותם, והיו לסיכים בעיניכם ולצנינים בעיניכם. זאת אומרת, אם תשאירו פה כיסי התנגדות בתוך ארץ ישראל, זה יגרום לך מכן נזקים. ומשם, אמרנו, יש את חלוקת הארץ לנחלות, מסרטטים את הגבולות של ארץ ישראל לחובר הגבול, והנשיאים, מי הנשיאים שאחראים על כל אזור, כן, איך, בקיצור, מכינים את הכניסה לקראת ארץ ישראל, וכחלק מהנחלות מדברים גם שצריך להקצות ערים מיוחדות ללווים, בסדר? יש גם ערים, 42 ערי לוויה, שהן יהיו מפוזרות ברחבי הארץ, ותשעה, סליחה, תשעה או שישה, כמה זה? ערי מקלט, שכחתי, שש ערי מקלט, שלוש ערים בעבר הירדן המערבי, ושלוש ערים בעבר הירדן המזרחי, איפה שהיה שניים וחצי שבטים, ששם יברח כל מי שרצח בשגגה. בסדר, כל הסיפור הזה שגואל אדם יכול להרוג אותו, אבל אם הוא הגיע לעיר מקלט, אז הוא ניצל. ואיך מסתיימת, איך מסתיים ספר במדבר? בפרשה, שגם דיברנו עליה כבר בפרשת פנחס, בנות צלופחד. בסדר? אז זה מקרה שכבר תואר בפרשת פנחס, שיש איזה חמש בנות, חוגלה, מלכה, נועה, תרצה, ומי זה החמישית שם? חוגלה, מלכה, תרצה, נועה ומחלה, כן, מחלה, יפה. חמשת בנות שהן אבא שלהם מת משבט מנשה, ואז הם פחדו שברגע שהם התחתנו עם בעלים משבט אחר, אז ייקחו את הנחלה. זאת אומרת, הנחלה תעבור לך לפי הבעל, ואז הנחלה תעזוב את שבט מנשה, אז הם מקבלות היתר מיוחד, שגם שהם התחתנו עם שבטים אחרים, הם יישארו עם הנחלה שלהם משבט מנשה. בסדר? גם פרשה משונה, אבל התורה בוחרת לסיים, גם מזכירה את זה פרשת פנחס, ואז שוב מסיימים את ספר במדבר עם הפרשה הזו. טוב. אז איך את כל הנושאים הללו אנחנו חורזים לכיוון אחד וחותמים בזה את פרשת במדבר וסוגרים גם את שלושת השבועות ואת שעת הימים? אז זה האתגר. אז בואו ננסה לעשות את זה. פרשת מטות, מתחילה אמרנו בנושא הראשון שזה נדרים. בסדר? יש כאן תיאור שלם. כי איש כי ידור נדר לאדוני, הוא ישבה שבועה לסור יסר על נפשו, לא יחל דברו ככה ליוצא מפיו יעשה, ואישה כי תידור נדר וכו'. הנושא הזה של נדרים הוא נושא שמוזכר פה בתורה, בכמות פסוקים מאוד משמעותית, אבל תשימו לב שנדרים זה משהו שחזל מייחסים לו חשיבות מאוד גדולה. יש מסכת שלמה בשס שעוסקת בנדרים. יותר מזה, בעם ישראל, נכון? כל, עד היום, כל פעם שאנחנו עושים איזשהו מעשה, מה מיד אנחנו מוסיפים? בלי נדר, נכון? אנחנו עושים, אני חייב לך 1,000 שקל, בלי נדר. בסדר, אני מחר הבטחתי שאני אעזור לך, בלי נדר. אנחנו מאוד לחוצים להוסיף בלי נדר. ובנוסף, תשימו לב, ביום הכי קדוש בשנה, לא רק, בשני הימים הכי קדושים בשנה, ראש השנה ויום הכיפורים, נכון? ערב ראש השנה אנחנו עושים אתרת נדרים. וער בתפילת יום הכיפורים, בליל יום הכיפורים, ברגע הכי קדוש שכל הקהל מגיע לבית כנסת, איזה תפילה אנחנו אומרים? כל נדרים. מה כל כך קריטי בנדרים שמתעסקים בזה כל כך הרבה וכו'. מה זה נדר? נדר זה משהו מאוד משונה. בן אדם אומר מילה, אומר משפטים, מילים, והמשפטים האלה הופכים להיות כמו איסור שהקדוש ברוך הוא נתן. אני עכשיו, הרי אני מקבל על עצמי, לא יודע, 100 יום לאכול רק גבינה צהובה, נדר? עכשיו, אם אני יאכל משהו שהוא לא גבינה צהובה, אני יכול לחטוף מלכות, כמו איסור דרבנן. בן אדם יוצר איסור רוחני. איך זה קורה? מה, זה שאני מדבר, אז זה משנה פה משהו? מה, לא יודע, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה דברים, חז"ל עשו דברים. זה שעכשיו בן אדם קם בבוקר על צד שמאל או על צד ימין והחליט לידור נדר, איך זה משנה את המציאות? אז זה דבר ראשון שמאוד משונה בנדרים. דבר שני שמאוד משונה בנדרים, אם תשימו לב בפסוקים בפרשת מטות, כן, לקראת השבת, יש פסוק אחד שעוסק בנדרים של גבר, ו-13 פסוקים שעוסקים בנדרים של אישה. בסדר? יש פה יחס לא פרופורציונל, יש פה הדרת גברים מנושא הנדרים. נשים בעיקר נודרות, גברים נודרים פחות. דבר שלישי משונה, יש כאן בתורה כל מיני היתרים איך מפירים נדר. יש גם במסכת נדרים הרבה עיסוק, איך שאדם נדר נדר, איך הוא מפר, אז כמה שיטות. שיטה אחת זה שאישה שנדרה נדר, נגיד ילדה נדרה נדר, אם אבא שלה שומע את הנדר, יכול ביום נדרו להגיד לה, עזבי, לא, אין נדר. כנ"ל אישה עם בעלה, אישה נודרת נדר, והבעל שלה שומע ולא מוצא חן בעיניו, אומר לו, אין נדר. אפשרות נוספת להתרת נדר, זה שהולכים לבית דין. בסדר? אדם הולך לבית דין, וחכמים מתירים את נדרו. יש איזה בית משפט כזה, שעושים דיון איך מתירים את ההתחייבות. אפשרות נוספת, קוראים לזה חרטה מעיקרה. זאת אומרת, אדם נודר נדר, ואז הוא אומר, שמע, בעצם לא התכוונתי לנדר. כן, אני, אם הייתי יודע, כן, לצורך העניין, אני נדרתי נדר שאני לא אדבר עם האיש הזה מעולם, ואז הוא בא לבית דין, אומרים לו, תגיד, אם היית יודע שהאיש הזה הוא יהיה הבוס שלך, היית גם נודר נדר? אומר, לא, זה לא התכוונתי. אז זה מה שנקרא ריסטארט. לא, אז זה בסדר. מה המשחק הזה? כאילו, מה זה מלכתחילה נדר, ואיך אפשר להפר נדר, ולמה נשים נודרות, ולמה אנחנו מתייחסים לזה כל כך בחשיבות, ואיך כל זה קשור לפרשת מטות, או לפרשת מסי, ולתשעת הימים, ולהכל. נדר זה רגע, ככה מסבירים חז"ל, זה רגע של התעלות. מתי אדם נודר? שימו לב, מתי אדם נודר נדרים? לא רק נדר במשמעות, יש פה גם שבועה, איסר, יש כל מיני סוגים של נדרים, נכון? אומרים את תפילת כל נדרי, כל נדרי, יסרי, חרמי. מתי אדם מקבל על עצמו התחייבויות? נו, מתי אתם מקבלים אצלכם התחייבות? מתי יש לך אמונה חזקה? מתי אתה מרגיש ודאות, אמונה חזקה? בדיוק. שיש איזה רגע שאתה נמצא ב... זאת אומרת, אנחנו לא נודרים, אנחנו לא קיים בבוקר, יאללה, בוא נדור נדר. מתי אנחנו נודרים נדר? שאנחנו, יש לנו איזה רגע של פיק, כאילו רגע של... קרה עכשיו משהו, למשל, בספר יונה, שאנחנו קוראים ביום הכיפורים, יש שם איזה שלב, נכון? שיש שערה בים והמלאכים, הם זורקים את יונה, כן, הם לא רצו, הם היו טובים המלאכים, הם לא רצו לזרוק אותו, אבל יונה אומר, אתם רוצים שהשערה תירגע, אתם חייבים לזרוק אותי לים, הם זורקים אותו, ואז שהשערה נרגעת, כתוב שם, וידרון, כאילו, והתפללו אל השם אלוהי ישראל, וידרו נדרים. נכון? קרה לי עכשיו איזה מאורע, לא יודע, ניצלתי מאיזה משהו, קרה איזה משהו מסעיר בחיים שלי, התחייבתי, תקשיב, אם הוא נהיה ראש ממשלה, אני תורם כך וכך, או במשהו יותר רציני, אם נבחרת ישראל עולה למונדיאל, אני שם פה נברשת לבית כנסת, דברים מהסוג הזה, אדם, יש לו איזה רגע, זה גם יכול להיות, אגב, ברגע שלילי, לצורך העניין, בן אדם עכשיו חווה איזה חוויה... קשה, הוא נכשל במשהו, אתם מבינים? נכשל איזה משהו, ואת שמע, בוא נע, אני מהיום נודר שאני לא נכנס למקום הזה יותר, כי כשאני מגיע לפה, אני לא יודע, רואה דברים לא צנועים. המכנה המשותף לכל הנדרים הנו, זה רגע של התפרצות. הרב קוק ככה מכנה את זה, אומר, הנדר זה התגלות, אני לא עושה בדיוק את המילים, אבל הרעיון הוא, זה רגע של התגלות הנשמה. יש איזה רגע שפתאום אתה בעולם אחר, רגע של שמחה מאוד גדולה, או התחייבות, כן, או איזה רגע מפחיד מאוד גדול, נכון? אנשים שנמצאים בסכנה גם, חלילה יש עכשיו איזה ניתוח, או יורים עליך, אני נודר שאם אני יוצא חי מפה, אני מקים בכנסת, בסדר? כאשר אדם מרגיש איזה רגע כזו של התעלות, יש הרבה פעמים נטייה, לשכל לבוא ולהגיד מה אתה פה? מה קרה? אתה פשוט עכשיו נמצא בחוויה, יש כזה אנשים שמחבים אותך, כאילו אתה נמצא עכשיו בחוויה חזקה, תחכה עוד כמה ימים ותירגע. עכשיו זה לא רק שאחרים אומרים לך, לא רק אחרים מחבים אותך, לפעמים אתה מחבא את עצמך. הנה, תראו, אנחנו עכשיו נמצאים חודש תמוז, עוד מעט חודש אב, עוד חודש ומשהו, מגיע חודש אלול, נכון? חודש אלול זה חודש של תשובה. יש נטייה לבן אדם, חודש אלול, אני מקבל על עצמי כל יום ללמוד דף יומי. אני מקבל על עצמי לא לדבר לשון הרע. ואז יש כזה גמת קטן שלוחש באוזן, עושה לך. בחייך, מה אתה, אתה, אתה? אתה באמת חושב שתעמוד בזה? אתה זוכר לפני שנה? זה בכלל, זוכר לפני שנה שהתרגשת, שאמרת שתעשה כך וכך, אתה זוכר שהבטחת לעצמך שתעשה דיאטה, אתה זוכר שאמרת לעצמך אני יותר לא זה וזה, יותר לא פותח את האתר אינטרנט הזה. אתה יודע, ההתרגשות הזו היא לא באמת. אומרת התורה לא נכון. איש כי ידור נדר להשם. אל תזלזל בהתעלות הרוחנית שלך. אל תזלזל בהתפרצות ברגעים האלה שפתאום השמיים נפתחים ואתה רואה ברק בשמיים. אל תזלזל בזה. אנחנו בספר במדבר. ספר במדבר אמרנו, זה ספר שמלמד אותנו איך מתמודדים במדבר החיים, עם הקשיים, עם כל הבעיות. אנחנו נמצאים עכשיו בשלושת השבועות. ימים קשים. ימים שיש חורבן. אנחנו נמצאים בכלל בשנה קשה. שנה שעברנו שם הרבה מאוד דברים ועוברים דברים ועוד נעבור הרבה דברים. יש נטייה לבן אדם שהוא נמצא בתוך כל המערבולת הזו, כל הבוץ הזה, כל... כאילו, עזוב, עזוב, אי אפשר לצאת מפה. מה אתה פתאום? אתה מתרגש, אתה מתלהב, אתה חושב שיש תקווה, אתה רוצה לקבל לעצמך דברים, דברים שלנדור אתה צריך להיות עם תקווה, אתה צריך להיות אדם אופטימי, שאני מסוגל להשתנות, שאני מסוגל לעשות דברים, ש... יש כאלה, נשים כל הזמן כזה, כל מי שמרים את הראש, בום, מורידים אותו. ומתור, לא נכון. איש כי ידור נדר להשם. אנחנו הרבה פעמים, היום, מאוד מפחדים מנדר. עכשיו, זה נכון, כי אומרים חז"ל, טוב שלא תידור מאשר תידור ותשלם. מאשר תידור ולא תשלם. זאת אומרת, אם אתה מתלהב פה ולא הולך ליישם את זה, אז תיזהר. אבל לפעמים מרוב החשש לידור, אנשים כבר הולכים לכיוון השני. אז הוא אין התחייבויות. אין, אין, אין. אני לא מאמין כבר ששום דבר ישתנה. אני רק מסביר. התורה במקור מעודדת נדרים. מבינים? התורה מעודדת נדרים. ולפני יום הכיפורים אומרים לך, תקשיב טוב, אתה נכנס לשנה חדשה, קודם כל תבדוק שהנדרים שלך, כן, מאופסים. שאתה לא נכנס פה עם התחייבויות שלו. אבל הנדר שלעצמו, מה זאת אומרת? אתה יודע שבן אדם צריך נדר, היום, תראו, היום אנחנו באמת נזרים לא לנדור, ולכן אנחנו מוסיפים בלי נדר. אבל לא הכוונה שבן אדם עכשיו לא, אין לו שום מוטיבציה להשתנות ולהתקדם, ורק להישאר כזה בעמדה של אין מה לעשות, ייאוש והחיים קשים. לא, לא. בן אדם צריך להיות עם מוטיבציה. לכן חז"ל מתייחסים לזה כל כך בחשיבות. תשים לב, אתה מדבר, שאתה מדבר משהו, אתה מקבל עצמך משהו, אתה יוצר פה מציאות חדשה. מי בדרך כלל נודרת? אישה. איש ואישה, לא רק במשמעות המגדרית, אלא איש זה יותר ביטוי לצדדים הסחלטניים, הצדדים המפוכחים, הצדדים הריאליים. אישה זה יותר ביטוי לצדדים הרגשיים, לצדדים שמתלהבים. אומרים חז"ל משפט במסכת ברכות, בעוון נדרים מתה אשתו של אדם, ובניו ובנותיו מתים שהם קטנים. הפשט זה שאם אתה נודר נדר ולא מתחייב, אז אתה גורם לאסון בבית, כן, האישה והילדים מתים. משמעות העמוקה, כמו זה בשמר רב קוק, בעוון נדרים מתה אשתו של אדם. אדם שאורג את האישה שבו. אתם מבינים? אדם, לא במשמעות של היום, כן, אני לא רוצה להסתבך כאן עם ה... זה נדבר במשמעות הרוחנית של חזק. שאדם ממית את הרגש שבו, כן, בין גבר ובין אישה. שוב, אמרנו, הרגע הזה שאדם רוצה להשתנות, רוצה לשוב בתשובה, רוצה לצלוח את המדבר, רוצה, ואז הוא ממית את זה. הוא אומר, סף, סף, שום דבר לא יצא ממך, שום דבר לא יצא פה מהמציאות הזו. שאדם עושה דבר כזו, מתה אשתו של אדם, ובניו ובנותיו מתים שהם קטנים. אתה רוצח את הילדים שלך, לא רק הילדים חלילה, במשמעות הפיזית. אתה רוצח את כל ילידי הרוח שלך. אתה מבין, לבן אדם יש דברים שנולדים אצלו, רצונות. אתה הורס את זה. אגב, גם בחינוך בבית זה ככה. דוחם, בית שהוא ציני, זה הורס את הילדים. זה זה שהילד מגיע בהתלהבות, אבא, לימדו אותי בבית ספר ככה, לימדו אותי ככה, ואז... לפעמים זה בלי מילים, אתה רואה כזה. כן, זה מה שהמורה אמרה לך. עזוב, עזוב. שתגדל, תבין. משפטים כאלה. גם אני בגילך חשבתי ככה. שהייתי צעיר, התלהבתי, האמנתי שיש אנשים טובים בעולם. היום אני מבוגר, מפוקח, ריאלי. ונהייתי אדם מריר, חמוץ ומגעיל. וגם אתה תהיה ככה. שרת השם, אתה תמשיך את המורשת להיות ציני. בסדר. אי אפשר לגדל ככה שום דבר בבית. מנים, זה הורס את הבית. נדר כשלעצמו דבר כזה. פרשת מטות מלמדת. שאתה רוצה לבנות מטות בעם ישראל. מטות זה, זה, זה הנהגה בעם ישראל, כן? השפטים. אתה רוצה לבנות פה אומה, אתה צריך אנשים שנודרים נדרים. לפני שאתה רוצה להיכנס לארץ ישראל, אתה צריך פה אנשים עם חלומות, עם התלהבות, עם מרץ, עם שמחה. זה הנדר. הברקה. אממה, יש חשש שבאמת הנדרים יהיו בצורה לא טובה. שמביאים בתנ״ך את הדוגמה לנדר שהוא מה שנקרא בהתלהבות בלי כיסוי. איזה נדר? זוכרים באיזה סיפור בתנ״ך? נכון? יפתח והבת שלו. יפתח הוא ביטוי בתנ״ך למישהו כזה עם התלהבות אבל בלי שכל. כן? יפתח, הגלעדי, הוא בן אישה זונה, זאת אומרת, קנה איזה מישהו כזה פשוט, שהיה בעם ישראל בחלק שם מהבלגן של שפוט השופטים, וצריך פה איזה מנהיג, אמרו, יאללה, יש לנו פה איזה, בסדר, איזה בריון שהוא יודע, אמרו לו, תהיה מנהיג, אז הוא עם הרבה התלהבות, אז הוא כזה, יאללה, אומר, הראשון, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה עוזר לי במלחמה, הראשון שיוצא מבית, מפתח ביתי, אני מקריב אותו לעולה. לא, מה נסגר איתך, בן אדם? אז הוא עושה ככה, וגם את זה, יוצא את הבת שלו, אז הוא, טוב, יאללה, הורגים אותה. חזן מתארים, שהוא היה יכול להתיר את הנטר, היה יכול למצוא דרך ללכת לחכמים, אבל זה גם היה חלק מה... כי אתה אמר, לא בכבוד שלי ללכת לנביא, ואומרים חזל, והנביא אמר לו בכבוד שלי ללכת להפתח, ובין לבין נהרגה הנערה. אלו, יפתח, תמיינו ביטוי לעמדה הזו של חמומוח כזה, כאילו האדם עם המון התלהבות, אבל בלי שכל. לכן, אומר את התורה, תקשיב אותו, אתה נודר נדר, אבל יש כמה דברים. איך אפשר גם לאפר את הנדר? א', תגיד בלי נדר. זאת אומרת, שאתה עכשיו לא נמצא במצב שאתה עוד היום, שאין לנו סינכרון בין הרגש לבין השכל, כל דבר, תשים פה מה שנקרא ברקס. מעבר לזה, אישה, בת, אבא שלה, אישה, בעל, לא משנה, במקרה הזה האבא והבעל, הם גם, הם כאילו הביטוי לשכל. יש כאן בת כזו שמתלהבת, אבא שלה אומר, אני מכיר אותך, את לא... יש פער בין החלום, בין החזון שלך לבין מה היכולות שלך. ובאפשרות אחרת, שחכמים מתירים את הנדר. בין זה הרעיון שבאים לבית דין. מה זה באים לבית דין? בית דין אומרים לבן אדם, תקשיב, הבנו, אתה התרגשת פה, התלהבת, היה לך פה איזה רגע מכונן בחיים שלך, ורצית לקבל לעצמך דברים, תקשיב, אנחנו מבינים, אתה לא עושה את זה בצורה הנכונה. אבל הנדר כשלעצמו, בוודאי, בין, נדר זה היכולת של האדם לפרוץ את המקום שהוא נמצא בו. אין? אדם צריך לנדור נדרים, שיוסיף בלי נדר, שלא יתחייב בצורה שהיא בלתי הפיכה, אבל שיבנה לעצמו מסלול של התקדמות, של יצירה. זה הרעיון של סוף ספר במדבר. קדימה, אתה לא באיזה חיים מסכנים כאלה. הוא במדבר פה, אין סיכוי, הכל עבוד. אדוני, אנחנו עוד מעט הולכים להיכנס לארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו צריכים אנשים שנודרים נדרים, אופטימיים, שמחים, שיש להם אברקות, שיש להם חלום, שיש להם חזון. קדימה, בואו נתחיל לנדור. רצית לשאול קודם משהו? זה סוגיות הלכתיות מאוד סבוכות. עזוב, זה אם אומרים את המילה נדר, הרי אני מקבל על עצמי. זה מסכת שלמה עוסקת איך כל מילה יש לה משמעות. יש שבועה, אמרנו, יש איסר, יש אלף ואחד דברים. נדר זה דווקא שאתה אומר את הבפה, אתה מבין, זה הרעיון. שאתה מחשבה, אז... כן. אני מקבל, או הרי אני מקבל על עצמי, אבל שוב, היום אנחנו לא רואים זה ככה. היום... זה כן, אומר, זה נחשב. זה גם. סוגים שונים של אמירות. אני אומר, אבל היום לצורך העניין, שאתה עכשיו אומר, תקשיב, אני רוצה השנה לקבל על עצמי, לא יודע, ללמוד כל יום 5 הלכות בחודש לשון הרע, אז אתה אומר את זה ככה. אני מקבל על עצמי וכולי, בלי נדר. בסדר? בלי נדר, כדי שלא תהיה במצב חלילה וזה, אבל התחושה הזו עצמה מצוין, מצוין, תדור, תדור, כאילו תקבר עצמך, תחזק, זה הרעיון. ראוי שבן אדם מקבל על עצמו התחייבויות, אבל כי מה הרעיון של נדר? שאתה נמצא ברגע של התלהבות, אז יש כזה את ה... אבל כולנו יודעים, אחרי שההתלהבות נגמרת, אז... הרעיון של הנדר זה לעגן את זה באיזה עוגן מעשי. נדר זה יכול להיות למשל גם בזה שאני מוציא עכשיו את כל המתוקים מהבית. בסדר? לוקח את כל הפחמימות המתוקים וזרוק אותם מהמקרר. מה עשיתי פה? כי עכשיו אני ברגע של התלהבות, ראיתי בדיוק עכשיו הרצאה על הנזקים של סוכר לגוף וזה וזה, ואני אומר, יאללה, וואו, באמת, וזה וזה, חולה, אבל... עוד יומיים, בשעה 12 בלילה, שאני מרגיש פתאום איזה צורך במשהו מתוק בזה, אז אני קם, נכון, אני פותח את המקרר, שאני מוציא את הדברים מהמקרר, לקחתי, תמיד, את ההתלהבות הזו, והכנסתי אותה לאיזה משהו שיש לו ממשות. דיברתי, עשיתי מעשה. אתה מבין, סוגים של נדר? נדר זה גם לפעמים בעשייה. כן? עשיתי מעשה שלוש פעמים, חזקה, זה גם סוג של נדר. כן, אני שלוש פעמים זרקתי את הממתקים מהבית וכולי. ואז שאני פותח את המקרר בשתיים בלילה, אין מתוקי. ואז מה בן אדם עושה?
עוצמתי וחיובי.
אה?
נדר עוצמתי וחיובי, אם אתה, כי הממתקים זה לא פתאום יהיה לך, לא שהם נחוצים לבריאות שלך באיזושהי סיטואציה בעולם.
אז אתה יכול להגיד, אני אין נודר, אלא אם כן אני אוכל ממתקים לצורך רפואי, כמו גרס רפואי, יש רגעים כאלה שאתה...
זה אם בן אדם יוכח ברצינות את הנדרים, שאין נודר על דברים שהוא לא יודע מה יבוא לו פתאום שהוא יצטרך, ופתאום הוא נודר על זה שהוא לא אוכל יותר ממתקים, אז דווקא באותה סיטואציה בשתיים בלילה הוא יגיד פתאום...
כן, יש צעד כזה, שכאילו האדם ברגע שהוא כאילו פסיכולוגיה הפוכה.
אבל אני לא יכול, כי נדר זה משמעותי.
כן, אז זה הרעיון. ואז מה עושים? אנחנו פותחים את המקרר ואין שום דבר. ואז מה עושים? סוגרים את המקרר, עושים סיבוב בבית, ואז שוב פותחים את המקרר. אולי משהו יתחדש בינתיים. ואז סוגרים את המקרר, עושים עוד סיבוב בבית, פותחים שוב. יש איזה מנגנון פסיכולוגי של בן אדם, שהוא מדחיק מעצמו, שאין לו שום דבר במקרר. קיצור, חייבים. תבינים, בשביל להתקדם בחיים, אתה צריך לקבל עצמך החלטות, ולעגן את זה בדברים פה בעולם. אז זה ההתחלה של פרשת מטות. ומה שאנחנו ממשיכים הלאה. מה קורה? המלחמה האחרונה של משה רבנו, בסדר? עם בני מדיין. שימו לב. מה הרעיון? נקום את נקמת, וידבר עדיין אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. נקמה זה גם סוג של התלהבות. תבינים, מה זה נקמה? נקמה זה גם סוג של נדר. נקמה זה לא כזה חשבון קר, עכשיו אנחנו צריכים לחסל בני בניין. נקמה זה... אנחנו צריכים להכניס לה, בסדר? משהו שנובע מאיזו התלהבות. ואז מה קורה שיש התלהבות יש טעויות, תבין? עם ישראל, מרוב התלהבות לנקום בני בניין, הוא פועל בלי שכל. ואז הוא מחיה את הנקבות, הורג את הזכרים, לוקח כלים שלא צריך. משה רבנו, הוא מגיע, אתם מבינים, בתור השכל. הוא אומר להם, מה נסגר? מה זה ההפקרות הזו? נתתי לכם פה לנקום את עשרה מדיינים, ואתם עושים פה מה שבא לכם. גם לנקום, גם לעשות דברים. תבין, נקמה זה פעולה חדה, חריפה, כואבת. צריך שהדברים יבואו מתוך בקרה. לכן, דבר ראשון, תחזירו את מה שצריך להחזיר, תארגו את מה שצריכים להרוג, ותחיו את מי שצריך להחיות. ודבר נוסף עם הכלים, אומרת לכם, זה ההמשך שם פרשה. מתחילים פה פרשייה שלמה, תסתכלו אחרי זה, כל הרעיון של, ויאמר אלעזר כהן אנשי הצבא, זאת חוקת התורה, את הזהב, את הכסף, את הנחוש, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותאר. יש פה תיאור שלם מה עושים עם מתכות שונים, וחיבסתם את בגדיכם ביום השביעי, ואחר תבואו למחנה. מה? תשובה. כלים, כל דיני תאומות כלים, זה עיסוק במעגלים שסביב האדם. אתה מבין, לאדם יש כל מיני כלים. יש כלים שהוא אוכל איתם, יש כלים שהוא יושב עליהם, יש כלים שהוא שוכב עליהם. זה כל הרעיון של תומת כלים. כאשר אדם שוב הוא פועל בצורה כזו רגשית, ללא בקרה, ללא זה, הוא מתמה כלים. בעינים אחרות, הוא מתעסק עם העולם הזה לא בצורה מדויקת. מה זה לתמה כלים? יש פה... כלי, לא היית צריך לגעת בו. נכון? אתה היית לפני, התעסקת קודם עם מוות, הרקת כאן את בני מדיין וכו', ואתה ככה מגיע ישר כולך ונוגע בכל מיני דברים. שלוט בעצמך. תנאי תומה ותארה, אומרת לכם, יצא לנו בשנים האלה קצת נגיעה מזה. אומרת לכם, כל הנושא הזה של המגפת קורונה, זה קצת לימד מה זה דיני תומה ותארה, מי שהבין. אב לתומה, שני לתומה, שלישי לתומה, יש כל מיני. אז נכון, יש את מי שהיה בבגע עם מישהו בבידוד, מי שנגע בזה, היה בלי מסכה. יש פה כל מיני מעגלים שלמים. אתם מבין, בימי התנך, בימי חזל, זה היה חי. אתם מבין, אנשים היו נכנסים ושמים לב מה קורה סביבם. אתה לא נוגע במשהו סתם ככה. יש ביטוי גם של חזל, שנקיי הדעת בירושלים לא היו יושבים לסעודה עם כל אחד. תשים לב מי יושב לידך. היום זה נראה לנו התנסות, נכון? כאילו, לשחצנות כזו. מה? לא נהל לך לשבת איתי? יש גבולות. יש גבולות. אנחנו היום כחלק מזה שאין גבולות ואין, אז הכל כזה סלט אחד גדול. יאללה, הוא עם כולם, כולם עם כולם, ואסור להעמיד זה, ואינטגרציה, כולנו יחד, ושמע, זה קצת קשור למה שלנו על קורח, כן? כל העדה כולם קדושים, לא נכון. מה זאת אומרת, יהיה צעד שכל העדה כולם קדושים, אמרנו קורח, יש לו איזה נקודה אמיתית שתתברר לעתיד לבוא. צדיק, כתמר יפרח, אומר הרי הקדוש, סופי תיבות קורח, כן? צדיק, אוף, כתמר ריש, יפרח חטא. בסוף קורח יהיה לו איזה נקודה נכונה, שלכל אדם יש מקום בעולם. אבל עכשיו, מה לעשות? הילד הזה הורס את הילד שלך. מה? זה חשוב, אנחנו כולנו עם ישראל חברים. א', לא בטוח שהוא מעם ישראל, הילד הזה. נתחיל עם זה. בסדר? בואו. ב', גם שהוא מעם ישראל. מה זה יחד? אתה שם לב שמה הם עושים יחד? הם לא לומדים משניות יחד. הם משחקים בסמארטפון, עושים דברים שלא צריך לעשות ביחד. דיני תאומה ותארה זה, תדע, איפה להפריד ואיפה לחבר. שוב, זה עולם שאנחנו היום לא מכירים אותו, כי היום אנחנו גם כזה, אנחנו אוהבים את כולם, אנחנו זה וזה. היכולת, שוב, להעמיד דברים בצורה מדויקת. לידור, להיות עם אהבה והתלהבות וחיבור, אבל לדעת להפריד כל דבר מה המקום שלו. איפה, מה צריך לעשות עם בני בדיין, ואיפה בדיוק לשים תאומת כלים, זה הנקודה. ומשם אנחנו מגיעים לחלק האחרון של פרשת מטות. פרשת מטות, אחרי שיש משה רבנו מאפס את עם ישראל, יש את הסיפור על בני גד ובני ראובן. שוב, מגיעים פה שני שבטים בהתלהבות. אומרים, תקשיב, משה, תקשיב. אל תשאל איזה קטע. אנחנו מסתובבים פה בעבר הירדן המזרחי, ורואים פה שדות מראה. עכשיו, לנו יש בקר. נבננה, איך הם אומרים? גדרות צון לצוננו וערים לטפנו. אנחנו נבנה פה משטחים כאלה לכל הצון שלנו, וגם ערים לטף שלנו, לילדים שלנו. מה אומר למשה רבנו? לא, 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 לא. הוא מתקן אותם. נבנה נא, תבנו, זוכרים? ערים לטפכם וגדרות צון לצונכם. הוא מחליף את הסדר. אומר, אתם מרוב התלהבות התבלבלתם. הקדמתם את הרכוש לנפש. אתם בני גד ובני ראובן, אתם אנשים טובים. אתם אנשים טובים לגד ובני ראובן. אבל הם כאלה, וואלה, תשמע, אנחנו אנשי מקנה, זה העבודה שלנו, זה המקצוע שלנו, יש פה, זה, מה עם הילדים? לא יודע, נסתדר. מה עם החינוך של הילדים? מה עם הצד הרוחני? נגיע לזה, נגיע לזה. אבל תקשיב, יש לנו פה את ה, את ה, את ה, את הכסף. אני עכשיו עובר פה מקום, תקשיב, הציעו לי פה עבודה, חבל על הזמן. מיליונים אני הולך להרוויח, כן? הציעו לי להיות ראש ממשלה, הציעו לי לזה, כן, מה עם הערכים, מה עם זה? עזוב, 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 יש פה תופסים. לא רומז לשום דבר, חלילה, אני סתם אומר ברמה העקרונית. אומר משה רבנו, שוואי, שוואי, אתם תבנו קודם כל ערים לטפכם, קודם כל תדאגו לחינוך של הילדים שלכם, תבנו פה את סדרי העדיפויות, ואז גדרות צון לצונכם. מה שאתם מבקשים זה בסדר. וגם אז הוא מעמיד להם תנאי. אתם רוצים לעשות את זה? אתם תלכו יחד עם עם ישראל חלוצים למלחמה. אתם לא משאירים את המלחמה לאחים. האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? מזה הגיע הפסוק הזה. מה נראה לך? בגלל שאתה עכשיו מצאת לך את המקום שלך בעולם, אז אתה פטור ממלחמה? לא צריך לשרת בצבא? כי אתה... זה לא אדוני. יש חובות שכולם צריכים. ולא סתם עושים את זה. חז"ל לומדים כל הסיפור של בני גד ובני ראובן, קוראים לזה איך עושים תנאים, קוראים לזה בלשון חז"ל, תנאי בני גד ובני ראובן. הנוסח שהתורה משתמשת זה, זה נוסח כפול. אומרים לבני גד ובני ראובן ככה, אם תצאו למלחמה עם אחיכם, אתם תקבלו את האדמה הזו, ואם לא תצאו למלחמה, לא תקבלו. תנאי כפול. מכאן לומדים חז"ל, זה לדיני כל מסע ומתן, שאתה עושה תנאי, אתה צריך לעשות תנאי כפול, להגיד את זה בצורה כפולה. שוב, אני לא, מה, נגזרת בדיוק היום, אני לא יודע איך לתרגם את זה, אני לא דיין. אבל בגדול, הרעיון הוא שאתה צריך לעגן, שאתה עושה חוזה, אתה צריך לעגן את זה מכל הצדדים. מה יקרה אם החוזה יתממש, ומה יקרה אם החוזה לא תממש. אני מביא לך 1,000 שקל. אם אתה מחזיר לי, הכל דבש. אם אתה לא מחזיר לי, יודע מה זה עלת בייסבול? יודע מה זה פיקה? יש כל מיני דרכים לרמוז לבן אדם. אם לא תחזיר, יהיה לו טוב. יהיה לו טוב. יש לי בן דוד, יבקר אותך וכו'. אתה צריך, מה שנקרא, לעשות את התנאי בני גד ורובין, שזה מילים אחרות, אתה עושה פה תנאי, אתה עושה פה משהו, תעגן את זה בצורה שכלית ומבוקרת. אם זה ככה מסתיים ספר במדבר. אתה רוצה להיכנס לארץ ישראל, אתם רוצים עכשיו לעבור את המדבר, אתם צריכים מצד אחד התלהבות, התרגשות, מוטיבציה, אמונה, ומצד שני, שכל, בקרה, יציבות ושליטה. זה הרעיון. פרשת מטות. פרשת מסי. אני עושה לכם את זה בנועל מזורז, את פרשת מטות מסי. פרשת מסי, מה היא ממשיכה? לפעמים אנחנו קוראים את הפרשיות בנפרד, אבל את יודעת, כמו ברוב הפעמים, זה ביחד, שזה ביחד, אז יש לזה גם את החיבור שלהם. פרשת מסי מתחילה דבר ראשון מהמסעות של עם ישראל. דיברנו על זה, מי שזוכר, בתחילת ספר במדבר. כל המסעות של עם ישראל מרוכזים במדבר. בסדר? בספר שמות ויקרא, עם ישראל עומד במקום אחד, למרגלות הר סיני. כל מה שקורה, כל הסיפורים, מה שקרה לעם ישראל במדבר, זה הכל במפורט בספר במדבר, סך הכל 42 מסעות. כן? כל מסע יש לו משמעות, זה לא סתם, יש פה פירוט. והיחנו ברפידים, אומרים חז"ל, שרפו ידיהם מהתורה. וייסו, ויחנו בקבעות התאווה, שהיה להם שם תאווה. ויחנו, קיצור, יש פה כל אחד עם הרעיון הרוחני שלהם, חירות, מלשון חירות, ויחנו על פי החירות. וייסו ממרה, מלשון מרירות. כל תיאור מקום זה ביטוי לאיזה מדרגה רוחנית שעם ישראל עבר במדבר. 42 מסעות. מסע, זה העמדה הנפשית, כמו שאמרנו, של המדבר, של תנועה. במדבר אי אפשר לעמוד במקום. בחיים אי אפשר לעמוד. מי שאומר, עזוב, אני לא נודר נדרים, לא מתקדם, לא זה. אני אהבתי את אדוני, את אשתי, את בניי, נכון? כמו העבדים שם שלא רוצים לצאת לחירות. לא אצל החופשי. זה לא עובד כך. אתה לא יכול לברוח מהחיים. קדוש ברוך הוא מכניס אותך למדבר. אתה חייב ללמוד לשחות. וחלק ממסע במדבר יש עליות ויש ירידות. יש המון המון מכשולים בתוך המדבר. 42 מסעות. 42 זה מספר שמבטא מעברים. זה 6 כפול 7 על פי תורת הסוד, מסביר המהר"ל. 6 זה 6 ימי השבוע, 7 זה שבת, אז 6 כפול 7. כאילו זה ביטוי לעולם של תוסס. והזכרתי את זה אז. למדנו שיש תפילה שחיבר אותה רבי נכוניה בן הקנה. תפילה נקראת אנה וכוח גדולת ימינך. שיש בתפילה הזו 42 מילים. תספרו, אנה וכוח גדולת ימינך. שזו תפילה מיוחדת שאומרים אותה בזמן מסעות, בזמן מעברים. אומרים אותה בזמן שעוברים מיום שישי לשבת, נכון? בקבלת שבת. אומרים את זה זוכרים? ספירת העומר. בסוף כל בעבר מפסח לשבועות, אומרים את זה בקריאת שמע על המיטה, במעבר מערנות לשינה, ויש הרבה שלא יודעים שאומרים את זה גם בזמן הלוויה. זה הזמן שמלווים את המת, את המיטה של המת לקבועה, אומרים אנה וכוח. הרעיון זה, בכל המסעות, אנה וכוח גדולת ימינך. גדולת ימינו של השם, תתיר צרורה, תתיר את הצרור, תתיר את הסיבוך, תתיר את הבעיות, קבל רינת עמך, סגבינו, תארינו נורא, וכולי. עד שזה מסתיים, יודע שבתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות. מה יהיה בדיוק בחיים? אני לא יודע, זה תעלומה. מה הולך להיות במדבר? מה הולך להיות בארץ ישראל? אבל הקדוש ברוך הוא נמצא תמיד איתך במסע. אתה נמצא תמיד בהתלהבות, בעבודה, ביצירה, עם שכל, עם בקרה, והקדוש ברוך הוא מסייע לך. ומשם ממשיכה פרשת מסי, כן? לגבי, מתחילים פה עכשיו להתעסק בכיבוש ארץ ישראל. מתוך העמדה הזו מכינים את העם. דבר ראשון, אומרים לו, תקשיב דו, שאתם כובשים את ארץ ישראל, תהיה לכם ברור, תהיה לכם מלחמה קשה. ויהיו שם כל מיני אנשי עבודה זרה, שאחרי שתכבשו, יהיו כיסים של התנגדות. יהיו כמה ערים שאתם לא תצליחו לכבוש. ואז יש כזה קטע שבן אדם, אמרנו, נמצא בעבודה, בהתלהבות, ויאללה, זהו, סיימתי, כבשתי. אבל נשארו לי כל מיני פינות לא סגורות. אז יהיה בסדר. נשאיר את זה. נדרת נדר, נכון? אמרת שאתה עכשיו הולך לטפל בתפילה שלך. אתה היום הולך להתפל כמו צריך. טוב, התפלתי כמו צריך, אבל תשמע, שמתי לב שברכות אני לא מברך כמו צריך. זו בקטנה. זה הקדוש ברוך הוא יחליק לי. יש פה כמה ערים של עובדי עבודה זרה, שהם יהיה בסדר. היו לסיכים בעיניכם ולצנינים בעיניכם, אומר התורה. אתה משאיר לך מקומות שלא טיפלת בהם, זה כמו גידול סרטני. זה ילך וימשיך הלאה. אתה חייב לפתח עמדה נפשית טוטלית. מה זה טוטלית? טוטלי זה... זה נודרים נדרים. זה האנשים שיכנסו לארץ ישראל. לא משאירים פה פינות קטנות. כל דבר יסודי, מדויק, עד הסוף. לא הכל אפשר להספיק. יש דברים שנשאיר לילדים שלנו. אבל אתה נמצא כל הזמן בעבודה. וככה מחלקים את הנחלות בארץ ישראל. אתה מבין, מתוך הגישה הזו, סוף פרשת מסעי סוף ספר במדבר, מתחילים לחלק, לאלה תחלק הארץ, לרב תרבה נחלתו, למעט תרבה נחלתו, והיה הגבול פה, וזה הנשיאים, כל אחד מקבל בדיוק את המקום שלו בארץ ישראל. ומתוך כך אנחנו מגיעים אל הסיפור של ערי מקלט. אני אעשה לכם פה חריזה של כל הנושאים. מה זה ערי מקלט? שוב, ערי מקלט זה רוצח שרצח בשגגה. ואז גואל אדם רודף אחריו. מותר לגואל אדם להרוג את הרוצח בשגגה, אלא אם כן הרוצח בשגגה מגיע לעיר מקלט. זה שמענו כזה משחק ילדים כזה. כאילו פוס, נגעתי באדום, לא, אתה לא יכול לגעת בי. מה הסיפור? אם אתה אומר שמי שרצח בשגגה מגיע לעונש, אז יאללה, שגואל אדם יהרוג אותו. אתה אומר שלא מגיע לעונש, אז מה מלכתחילה אתה נותן לגואל אדם לתשובה? רוצח בשגגה, צריך להבין, זה מה שאנחנו קוראים היום, הריגה ברשלנות. נכון, אדם לא התכוון, אבל הוא לא מספיק הקפיד. תמיד זה הרעיון של רוצח בשגגה. רוצח בשגגה זה ביטוי לעמדה הנפשית הרשלנית הזו. של החיים ככה, מה שנקרא, לא רציניים. כן, חזר אומרים, מה זה רוצח בשגגה? למשל, מישהו שלקח גרזן, אבל הוא לא חיזק את הגרזן, כן? ואז שהוא נתן עם הגרזן לעץ, אף שבב מהעץ והרג מישהו. מה שנקרא ריקושט, כן? בסדר, ירית במטווח ופגע מישהו ריקושט. מה, לא התכוונת? נכון שלא התכוונת, אבל למה לא עשית הוראות בטיחות? למה לא עשית גימל גימל? למה לא שמת שלט לא להיכנס? תשובה, כי בינינו לא כל כך אכפת לך מהחיים של אחרים. טיפוס כזה שמעשן בתחנת דלק ואני יודע מה ומשתמש בפלאפון, טוב, כולנו משתמשים בפלאפון תחנת דלק, לא יודע, יש תמיד שלט כזה, אסור להשתמש בפלאפון תחנת דלק, לא יודע איפה זה, אבל לא משנה, אתה כזה אחד שלא טיפוס כזה, אתם מבינים, גואל אדם בצדק רוצה להרוג אותו, אתם מבינים? יצד שגואל אדם, זה הביטוי למה שתיארנו קודם של הנדירת נדר. שהאדם עולה לראש, יש כאן מישהו שצריך מגיע לו למות. אין בעיה. התורה נותנת לגואל אדם את משהו, אנחנו לא מחבים אנשים. אנחנו זה שלבן אדם יש איזה רצון צדק. נעשה פה עוול, יש כאן איזה מישהו שהרג, יש כאן משהו איזה שקר שצריך לבר מהמציאות, אין לו. אבל, עד שהוא מגיע לעיר מקלט. עיר מקלט, זה מה שלצורך אנחנו קוראים השכל. אוקיי. ניסית להרוג אותו, לא הצלחת, הבן אדם יגיע לעיר מקלט, שזה סוג של תשובה. הבן אדם אומר, אני עכשיו נכנס לסוג של כלא, זה בעצם העיר מקלט. בסדר? אנחנו מגבילים. זאת אומרת, יש פה איזה משחק, אתם מבינים, שמצד אחד של מקום לתת לספונטניות של החיים, לזרימה של החיים, אבל מצד שני, לתת לדברים להיות מבוקרים בצורה נכונה. זה הדרך שבה נעים במדבר. איך הכל מסתיים? בבנות צלופחד. בנות צלופחד, שוב, זה היה בעיקר בפרשת פנחס, אבל נסגור את זה גם פה. בנות צלופחד זה אותו סיפור, אתם מבינים? יש כאן חמש נשים, חמש בנות. נשים זה ביטוי לרגש, להתלהבות, שהן באות בטענה מאוד צודקת. אומרות, אבינו מת. אין לנו נחלה, יש כאן איזה כאב, יש כאן איזה משהו שזוקק תיקון. דורשים חזל צלופחד, צירוף של שתי מילים. צל ופחד. המציאות מלאה צללים ופחדים. יש המון בעיות בעולם הזה. יש המון חששות ובצדק. יש מלחמות, יש מגפות, יש בעיות חברתיות, יש בעיות אישיות, יש לא עלינו גירושין, אסונות במשפחה. יש, העולם מלא בצללים ופחדים. ובאות בנו צלופחד, אבינו מת, אין לנו חלק ונחלה. אנחנו הביטוי לאותם צדדים שאומרים, איך נסתדר בעולמו של הקדוש ברוך? אומר משה להם, אל תדאגו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כן בנות צלופחת דוברות, צודקות. גם הם יקבלו את הנחלה שלהם. חזל דורשים על השמות שלהם, מחלה מלשון מחול, נועה מלשון נועם, חוגלה מלשון מחוג, כן, כאילו גם כזה מסיבה, כן? מלכה מלשון מלכות, תרצה מלשון ריצוי. כולם בסופו של דבר מקבלים את הנועם, את הריצוי, את המלכות, את המחול ואת המקום שלהם בעולם של הקדוש ברוך. זה הרעיון של ספר במדבר. ספר במדבר זה ספר שכל כולו מלא בעיות. קורח והמרגלים וקברות התאווה ונפילות ובמדבר ונחשים שרפים ואין סוף נפילות וכישלונות וכו'. מדבר על כל המשמעות. ככה זה החיים. אבל יש כל הזמן על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. הקדוש ברוך הוא נמצא עם הבן אדם. בכל מצב. יש את ההתלהבות ויש את הדרך לרסן אותה. יש את הנפילה ויש את הדרך להשתקם. יש את הפחדים ויש את הדרך תמיד שהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. זה גם התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. בשבוע הבא נעשה שיעור הזה מיוחד, אבל בגדול. צריך להבין, שלושת השבועות, הימים הללו של ימי החורבן, יש כאלה שלוקחים את זה גם לאיזה כיוון של ייאוש כזה. אין, הכל פה... הכל עבוד, אנחנו גמורים, כן, אנחנו כמו בימי בית ראשון, בית שני, עוד מעט, יש פה שנאת חינם, יש פה הכל, המדינה נחרבת, אנחנו, הכל פה מתמוטט מול העיניים וכו'. מסכנות כזו. מדבר, אין, יש פה בעיות. מגיע חודש, מנחם אב. אב זה מלשון המילה לאובות. מה זה לאובות בעברית? לרצות. כן, עובה למשהו, עובה, כמו מתאווה, זה עם וב, אבל יש עובה עם מתאווה. אדם רוצה דברים, והוא מפחד שהעסק מופל. מנחם אב. הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו גם בתקופה הקשה. מה שאומר הנביא, והיה הצום הרביעי, וצום העשירי, וצום החמישי, יהיה לבית יהודה, לססון ולשמחה ולימים טובים. עוברים את המדבר. מסיימים את המדבר, ונכנסים לארץ ישראל. הגאולה תבוא, הגאולה כבר עכשיו, ברוך השם, הולכת ונבנית. יש צללים, יש פחדים, יש בעיות, אבל לנו יש נדרים. לנו יש תקווה, לנו יש שאיפות, לנו יש חלומות. והקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לארץ ישראל, כל הזמן. זה כבר ספר דברים. נראה כבר בחודש אלול, ספר דברים. עם ישראל כבר ממש אוטוטוט נכנס לארץ ישראל, צריך להתכונן, עושה סיכום. הקדוש ברוך הוא יכניס אותנו בדיוק למקום שאנחנו צריכים. בסדר, חברים? אז חזק חזק ונתחזק על ספר במדבר. מנחם, שון נחמה. כי זה חודש, עוד פעם, בגלל שזה חודש של אבלות, אז חזל ככה אומרים, שהמשיח שנקרא מנחם נולד בחודש אב. בית המקדש נחב בתשעה באב, והמשיח עם חזל נולד בתשעה באב. אתם מבינים, זה הרעיון. כאילו, יש תמיד תקווה. נעצור כאן, חברים.